מסכת זבחים דף כף ג', נתחיל בשורה 12 מלמעלה. מטיבי, מפני שאמרו נזיר ועושה פסח, הציץ מרצה על תומעת דם, ואין הציץ מרצה על תומעת הגוף. במאי, אלימה בתומעת שרץ, האמרת שוחטים וזרוקים על תומעת שרץ, אלא תומעת מת וקטני, אין הציץ מרצה, אלמה נטמעו בעלים במת, אין משלחין קורבנותיהם. למדנו בדף הקודם שדעת האמוראים, שהם היו זקני הדרום, שאף על פי שכתוב בתורה שאדם שהוא נטמע במת, עליו לא לעשות קורבן פסח עם כלל ישראל בחג הראשון, אלא פסח שלא נדחה לחודש אייר, נקרא פסח שני. עם זאת, אמרו זקני הדרום, כל זה לכתחילה, אבל אם אדם שהוא נטמע למת ונמנע על קורבן הפסח ושחטו עבורו את קורבן הפסח, הדין הוא שהוא יצא ידי חובה בעצם השחיטה, אף על פי שאסור לו לאכול בערב מהקורבן, היות שהוא תממת מכל מקום, הוא יצא ידי חובת קורבן הפסח ולא צריך לחזור לעשות פסח שני. הגמרא עכשיו מקשה על הדברים האלו. שמה אחרי שאמרו את זה היינו בעוד נושאים נוספים, אבל עכשיו חוזרים לדבר על הנושא הזה. כתוב במשנה במסכת פסחים, באמצע המשנה שמה התנא אומר כך: נזיר, כידוע, שבשעה שמסיים את ימי נזירותו צריך להביא קורבן, אבל אם באמצע הוא נטמע, אז כל מה שהוא נהג נזירות, כל זה נפסל, כמו שכתוב בפסוק, והימים הראשונים ייפלו, כי טמא נזרו, ועליו להיטהר. כאשר הוא נטהר, הוא מביא קורבן, שתי תורים ואשם, ומתחיל למנות מחדש את ימי נזירותו, ובסופו מביא את הקורבן. אז אם כן, אומר התנא, הנזיר, וכן אדם שהוא עשה קורבן פסח, אם הקורבנות האלו הם נטמעו, הציץ מרצה, כמו שכתוב בפסוק על הציץ, לרצון להם לפני השם, זה מרצה. אבל אומר התנא, זה מרצה דווקא אם הדם של הקורבן נטמע, ושגיגו והקריבו, זרקו מהדם הזה, אז הקורבן מחפר, נחשב כאילו הקורבן היה כמו שצריך, לא צריכים לחזור להביא קורבן נוסף. אבל אין הציץ מרצה על תומת הגוף. אם לאחר מכן יתברר שהאדם עצמו היה תמה, לא האדם של הקורבן, אלא הבן אדם היה תמה, הציץ לא מרצה וצריכים לחזור להביא שוב קורבן. מה מדובר כאן על תומת הגוף? מי הוא זה שנטמע? פשוט מדובר כאן מי שהוזכר קודם לכן, הנזיר או אותם הבעלים של קורבן הפסח, עושה הפסח, אלו אם הם היו תמאים, הקורבן פסול. אומרת הגמרא, במה מדובר כאן? במה הבעלים האלו הם נטמעו, אותם בעלים של קורבן פסח? אלימה בתומעת שרץ? אם הכוונה היא שאותם בעלים בערב הפסח היו תמאי שרץ, ולכן הציץ לא מרצה? איך אפשר להסביר כך? והרי אתם עצמכם, חכמי הזקני הדרום, אמרו ששוחטין וזרוקין על תומעת שרץ. אדם שהוא נטמע בשרץ, כיוון שהוא טובל ולערב הוא נהיה טהור ויכול לאכול מקורבן הפסח, כלכתחילה אפשר לזרוק עליו את דם של הקורבן, הוא לא צריך להגיע לבית המקדש, שולח את זה על ידי שליח. שוחטים עליו קורבן הפסח, בערב הוא יכול לאכול, אז בשביל מה צריך לריטוי של הציץ? אין בזה שום בעיה. איך אתה אומר שהציץ לא מרצה? אלא ודאי מדובר כאן שאותו עושה הפסח הוא היה נטמע בתומעת מת. ועל זה אומר התנא שאין הציץ מרצה. אם הקורבן נשחט על כך אפילו בטעות בדיעבד, הציץ לא מרצה והקורבן פסול. עליו לחזור לעשות קורבן פסח שני. ומדוע? מפני שכיוון שאותם הבעלים האלו הם תמאי מת ולערב אינם יכולים לאכול מקורבן הפסח, לכן הקורבן הוא לא מרצה. אם כן, פורש לימדים אנחנו מכאן, שיתמאו הבעלים באמת, הם משלחים קורבנותיהם נגד זקני הדרום. הגמרא דוחה, לא. אידי תמו בעלים באמת, החינמי, אחר מהסקינן, כגון שנתמא כהן בשרץ. אומרת הגמרא, לא, לא זה הפירוש של המשנה כך, אלא אילו באמת הבעלים האלו נתמאו באמת, אז באמת אפשר להעיל, הציץ מרצה, אם הקריבו עליהם בטעות קורבן הפסח, הם יצאו ידי חובה, כיוון שהעיקר זה שנשחט עבור האדם קורבן פסח, ואף על פי שבערב הוא לא יכול היה לאכול. קל וחומר אם הבעלים נטמעו בשרץ, בוודאי שאין בעיה בכלל לכתחילה לשחוט ולזרוק את הדם עבורם, כי בערב הם יכולים לאכול. התנא מדבר אם הכהן נטמע בשרץ. כיוון שהכהן המקריב את הקורבן, את קורבן הפסח הזה, הוא היה טמא שרץ, אז לכן ממילא הקורבן הזה פסול. אין הדם מרצה עליו. האמת היא, בנקודה הזאת, זה לא רק אם הוא יקריב קורבן פסח, אלא גם הוא יקריב יתר הקורבנות. אם הכהן נטמא בשרץ, זה הציץ לא מרצה. למה התנא הזכיר קורבן הפסח? בגלל ההמשך של המשנה לגבי העניין של טומאת התהום. כל פנים, מדובר כאן אך ורק בכהן שנטמא בשרץ, בזה באמת לא מועיל. במאמר מוסגר, למה הגמרא מזכירה בשרץ? למה לא אמרה בכהן שנטמע? התשובה לכך היא, זקני הדרום לפי שיטתם, שאמרו בעמוד הקודם, שאם כהן היה טמא בטומאת מת, והוא הקריב קורבן כלשהו, בדיעבד זה כשר. למה? כיוון שמצינו טומאה הותרה בציבור, אז לכן בדיעבד אפילו קורבן יחיד זה מרצה. לכן הגמרא אומרת, זקני הדרום מפרשים כאן את המשנה הזו שאמרה שאין הציץ מרצה על טומאת הגוף, מדובר שהכהן המקריב את הקורבן הוא נטמע בשרץ, ולפיכך הציץ לא מרצה והקורבן פסול, צריך להביא קורבן אחר. אי הכי אם הספה, נטמע טומאת התהום הציץ מרצה. התנא רבי חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. למת למעוטי מי, לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ. לא, למעוטי טומאת התהום דזיבה. אומרת הגמרא, אם כן יהיה קשה. הרי לפי דעת זקני הדרום, הם מסבירים שמה שכתוב כאן משנה, שאין הציץ מרצה טומאת הגוף, מדובר שהכהן המקריב את הקורבן, הוא נטמע בשרץ. אם המשנה מדברת על טומאת שרץ, אז קשה. שהרי המשנה שם בפסחים מסיימת. למרות שאמרנו אין הציץ מרצה על טומאת הגוף, אומר התנא, אם נטמע טומאת התהום, הציץ מרצה. מה זה טומאת התהום? הכוונה היא שהיה, התברר לאחר מכן, שהיה מעיקר איזה טומאת ספק. לא בכל ספק, מדובר במקרים מסוים, ספק מסוים, שהיה ספק שאי אפשר לברר אותו, שלא נודע מעולם, לא ניכנס כרגע להגדרות. אבל עיקרון טומאת התהום הכוונה היה איזה ספק מסוים. באופן כזה, הציץ כן מרצה. אומרת הגמרא, עכשיו בוא נסתכל. הרי פירש רבי חייא בברייתא את דברי המשנה. מה שאמרנו שטומאת התהום הציץ מרצה, זה דווקא טומאת התהום של מת בלבד. מה הכוונה? כגון שהיה שם איזה אדם שנפלה עליו מפולת, וחשבו שלא היה שם שום אדם. התברר לאחר מכן, שהיה שם אדם, ואותו אדם שעשה את קורבן פסח הזה, הוא עבר שם, הוא מלא בוודאי נטמע, והוא לא ידע מכך, רק לאחר שהקריבו. הדין בדבר הזה, שהציץ מרצה. עכשיו אומרת הגמרא, כשהוא אומר אלא למת בלבד, מה זה בא למעט? אחורה זה בא למעט, טומאת התהום של שרץ. שאם האדם נטמע בשרץ, אז בזה הציץ לא מרצה, למרות שזה היה טומאת התהום. אז אם כן, מה התנא מדבר? הרשע והספה מדברים על אותו מקרה. אם בספה מדבר רק על טומאת התהום ולא על שרץ, אלא גם מה שכתוב ברשע, שאין הציץ מרצה על טומאת הגוף, מדובר כאן על טומאת המת ולא על טומאת שרץ. ואם כן, קשה על זקני הדרום שמעמידים את זה, בתומת שרץ. עונה הגמרא לא. כשרבי חייא אמר שתומת תהום של מת זה כן מרצה, קל וחומר לתומת מת של שרץ שזה מרצה. הרי תומת שרץ היא יותר קלה מתומת מת. מת צריך לעשות עליו שלישי ושביעי. ואילו מת, ואילו תמי שרץ, תובל באותו היום ולערב כבר טהור. אז ודאי שזה כן מועיל. מה שרבי חייא אמר, שתומת התהום אינה מרצה, הוא כוונתו על תומת זיבה. שבזה, כמה שתומת זיבה היא חמורה, שתומה יוצאת מגופו, זה תומת התהום, היא לא מרצה. ולעולם, משנתנו שאמרנו שאין עתית מרצה על תומת הגוף, מדובר כאן על תומת הגוף שהכהן היה תמה בשרץ. ואם זה היה תומת התהום בשרץ, אז גם כן, למרות שהכהן הזה נתמה בשרץ, אף אחד נקרא תומת תהום, זה יצא. מה פה שתומת התהום דזיבה? יאמר הקדמה קצרה. אם זב ראה ראייה אחת, הוא תובל ולערב הוא טהור. אם זב ראה שתי ראיות, הוא צריך לספור שבעה נקיים, ורק לאחר מכן הוא נטהר. מה זה נקרא שתי ראיות? זה יכול להיות בשני אופנים. או שהוא ראה ביום אחד פעמיים, או שהוא ראה רק פעם אחת. הוא היה שופך ושופע כל ראייה אחת, אבל זה היה בשתי ימים. אז כיוון שזה היה פה בשני ימים, לכן זה נקרא שתי ראיות, ועליו לספור שבעה ימים, לפני כן הוא לא טהור. עכשיו, מה קורה אם אותו הזב הוא התחיל לראות לפני שקיעת החמה, והמשיך לראות לאחר שקיעת החמה בזמן בין השמשות? בין השמשות כידוע זה ספק, אולי זה לילה. הוא ימלא, אם הוא ראה לפני השקיעה והמשיך לראות בין השמשות, ייתכן שיש כאן ראייה של שני ימים. הוא ימלא צריך לספור שבעה נקיים. אם האדם הזה טעה, הוא חשב שהוא יכול לעשות, לטבול יום אחד ולהיטהר בכך. ועסמך זה, הוא הלך והקריב קורבן פסח. אז זה אומר לנו רבי חייא, זה נקרא תומת התהום, כלומר ספק גמור. באופן כזה, אנחנו אומרים שאין הציץ מרצה. ועליו לחזור לעשות עוד פעם קורבן, מפני שהוא לא יצא ידי חובה בדבר הזה. כי היה פה תומעה של זב שהיא חמורה יותר. מת הגמרא, ולהד בעיר עמי ברחמה, כהן המרצה בקורבנותיהם, הותר לו תומעת התהום, או לא הותר לו תומעת התהום? תפשוט, לתומעת התהום הותר לו, דהאחה בכהן קיימינן, דהרים ברחמה ודאי פליגה. מת הגמרא, עדיין אפשר לכאורה להוכיח נגד דעת זקני הדרום, משאלתו שרעים ברחמה. הרי לפי שיתם הוכרחו להסביר שהמשנה שאמרה שעל מי אין הציץ מרצה על תומת הגוף, אם הכהן נטמא בשרץ. אבל כל זה דווקא זה לא תומת תהום. אבל אם זה היה תומת תהום, למרות שאותו כהן עצמו נטמא בשרץ, תומת תהום מותרת לו. אם ככה, מה רעים ברחמה מסתפק? הוא אומר, כהן המרצה בקורבנותיהם, כלומר כהן שזרק את הדם, זה נקרא מרצה, בקורבנותיהם, את הקורבן של הנזיר או שעושה הפסח. האם נאמר שאם יתברר לאחר מכן שהוא היה תמה בתומת התהום, זה הותר לו והקורבן יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? לכאורה, מה שאלתו? הרי ודאי, התנקה מדבר על כהן שהיה תמה. אז זה אמר אין הציץ מרצה על תומת הגוף, והוא אומר שאם זה תומת התהום זה מרצה, מדובר על הכהן, לא מדובר על הבעלים. אז אם כן, מכאן מוכרח שלא כדאי על זקני הדרום. אומרת הגמרא, דרם ברחמה ודאי פליגה. אתה צודק, ודאי. רמי ברחמה הוא ודאי חולק על זקני הדרום. והוא סובר שאם הבעלים היו תמאים באמת, אי אפשר לשחוט עליהם קורבן הפסח. כי כיוון שהם לא יכולים לאכול את קורבן הפסח בערב, לכן מלא אי אפשר לשחוט את זה עבורם. ולפי דעתו, מה שהוא אומר כאן, התנה, אין הציץ מרצה על תומת הגוף, מדובר על הבעלים, שמהם היו תמאי מת, הציץ לא מרצה עליהם. ואם זה תומת התהום, שהבעלים היו תמאים תומת התהום, זה מרצה. ולכן הוא שאל מה הדין לגבי אם הכהן הוא היה תמא, האם זה גם כתומת תהום, זה מרצה עליו הציץ או לא מרצה עליו הציץ. אבל מזקני הדרום, ודאי שהם לא סוברים כמותו. תשמע, ונשא אהרון את עוון הקודשים, וכי איזה עוון עושה? שם פסוק מדבר לגבי הציץ, אומר הפסוק, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל. הציץ מרצה על משהו, על איזה עוון? אומר התנא, אם עוון פיגול, הרי כבר נאמר לו יחשב. דהיינו אם שבשעת העבודה, אותו הכהן היה חושב שהוא יאכל את הקורבן הזה מחוץ למקומו. הרי בוודאי שהציץ לא ירצה על כך, כי על זה הפסוק שם אומר, המקריב אותו לא יחשב, לא, פיגול יהיה. ובירו חזל, שאם הוא חשב שעת עבודה, שיוכל את זה מחוץ למקומו, נחשב פיגול, ואסור לאכול את זה. ודאי שהציץ לא מרצה על כך. אם עוון נותר, הרי כבר נאמר, לא ירצה. אם הכוונה היא שאותו הכהן בשעה שעבד, הוא חשב שהוא יאכל את זה מחוץ לזמנו, לא הכוונה נותר, הקורבן נותר בפועל, אלא שהוא חשב שעת עבודה, שהוא יאכל את הקורבן הזה מעבר לזמן שמותר לו, הרי כבר נאמר זה הפסוק, לא ירצה, בתחילה ואם יאכול יאכן בסרזי השלמה ביום שישי, לא ירצה, אז ודאי שאין הציץ מרצה על כך. האינו נושא אלא עוון תומה שהותר המקלה בציבור. הכוכח שהפסוק הזה בא לומר שהציץ מרצה במידה והיה איזשהו עניין של תומעה. מהי תומעה? אלימה מתומעת שרץ? היכה ישתירי? אלא תומעת מת, ולאו כגון שנטמעו בעלים במת, אלמה נטמעו בעלים במת משלחין קורבנותיהן. מת הגמרא כוחן לומר שאיזה תומעה כאן? אם הכוונה היא שהבעלים האלה נטמעו בשרץ, הרי זה לא ייתכן, כי הפסוק אומר, התנא אומר שהותר המקללה בציבור. והרי אם הציבור נטמע בשרץ, לא מצינו שהתומעה הותר בזה. כי הרי יש לנו כלל. אם דבר שהיחיד לא יכול לעסוקו עם פסח ראשון, אלא נדחה לפסח שני, אם הציבור כולו נטמע, אז הפסוק למדנו שהם עושים את קורבן הפסח במועדו. אבל בתומת שרץ, אם היחיד לבדו נטמע, הוא לא צריך להידחות לעשות פסח שני. הוא יכול לשלוח את השליח שלו שישחט עבורו את הקורבן בערב פסח, ובערב הוא כבר יהיה טהור ויוכל. אם כן, כיוון שאין היחיד בשרץ נדחה לפסח שני, ממילא אם ציבור שלם הוא נטמע בשרץ בפסח הראשון, הדין שהם לא נדחים, זה הכלל. אם כן, אי אפשר לומר שמה שהתנא אמר, שהתומה אותר המקלה בציבור, ולכן מדובר כאן בתומה כזו, נדבר לגבי תומת שרץ, זה לא נכון. כי בשרץ הציבור לא נדחה, הציבור לא הותר לו את העניין הזה. אלא הכהן לומר, שדובר כאן על תומעת מת. מה כאן התומעת מת? שהבעלים נטמעו במת. ואם כן, מה רואים מכאן? אם הבעלים האלו ציבור שלם, אז לא צריך שהציץ מרצה. הלכה קובעת שהציבור לא נדחים. אז מה הכוונה שהותר המקלה בציבור ולכן הציץ מרצה? מדובר שהבעלים יחיד הם נטמעו במת, ואומר התנא שאף על פי שמעיקר הדין, מה היינו צריכים לעשות? היינו צריכים לדחות אותם לפסח שני. בכל זאת, אם הם הקריבו את זה בפסח הראשון, הציץ מרצה, הציץ מרצה. מדובר כאן שהיחיד יקריב בפסח הראשון בזמן שלו, למרות שהוא תמה, הציץ מרצה. ובמאי, אבן עזיר, וכי ימות מת עליו אמר החמנה, אלא לעושה פסח. על מה מדובר כאן? שאמרנו שהציץ מרצה, אם הבעלים האלה היו תמאים ונשחט עליהם הקורבן. אם מדובר לגבי נזיר, לא יכול להיות. כי הרי נזיר יש לנו כלל. הוא צריך, כשהוא מסיים את ימי נזירותו, להביא קורבנות. מה שכתוב בפסוק. ואם לפני שהוא הביא את הקורבנות הוא נטמע, ממילא הוא לא יכול להביא קורבנות. כל הקורבן שלו, כל הימי נזירותו נפל, הימים הראשונים ייפלו. ועליו להיטהר ולהביא אשם ושתי תורים ולאחר מכן לא תימן זירות מחדש ולהביא קורבנות, אז ודאי שאי אפשר להקריב עליו. אם כן, הכוכח, על מי התנא מדבר שהציץ מרצה? האדם שעושה קורבן הפסח, דהיינו יחיד שנטמע באמת ועשו עליו, שחטו עליו קורבן פסח בראשון, הדין הוא שהציץ מרצה ועלה לו לשם קורבן פסח, פורש רואים מכאן נגד דעת רמי ברחמה, עונה הגמרא לעולם בשרץ, ושם טומאה בעולם. רמי ברחמה אומר לך, לא, כאן מדובר שאותם הבעלים נטמעו בשרץ, וכיוון שהם יכולים לטבול באותה יום ולערב לאכול מקורבן הפסח, אז לכן על זה נאמר שהציץ מרצה, והקורבן עלה לו לשם פסח. צריך שהציץ ירצה, כותבים המפרשים, מפני שאחרי הכל, חתחיל, האדם צריך להיות טהור בשעת שחיטת הקורבן, למרות שהוא עצמו לא בא לבית המקדש, לא משנה, צריך להיות חתחיל הטהור. אבל על זה נאמר, הציץ מרצה. ולכן, אורי, יש פה שאלה. אם אתה אומר לי שבערב הוא כבר יכול לאכול מקורבן פסח, ועכשיו אומנם הוא טמא, הוא שולח שליח, ועל זה נאמר שהציץ מרצה. אבל הרי לכאורה כן שדובר כמטומת שרץ. איך אומר על זה התנה? עוון טומאה שהותר המקלה בציבור. הרי שרץ מעולם לא ראינו שהטומאה שלו הותר בציבור. אז זה אומרת הגמרא, נכון. אבל כוונת התנה לומר, כיוון שמצאים שעניינים של טומאה, לא טומאת שרץ, כללית טומאה, שם של טומאה הותר בציבור, דיינו לגבי טומאת מת, לכן ממילא, כשהפסוק אמר שהציץ מרצה, מדבר על איזה עניין, עניין של טומאה, אבל לא טומאה של מת, אלא על טומאה של שרץ. באמת ישר, כי הוא לא יכול לאכול בערב, ומילא הוא לא יצא ידי חובת פסח. אבל לגבי שרץ, כאן שיכול לאכול בערב, ממילא הציץ מרצה, והקורבן עלה לו לשם חובה. ויקא דדייק ומייתי אחי. יש כאלה שגורסים בסוף הברייתא, היינו עושה לעבוד טומאה שהותר מקלה בציבור, יש שם תוספת בברייתא הזו. ולפי זה הם רוצים לומר בדיוק להפך, שהביאו משם סייעתה לרמי ברחמה ומקשים על זקני הדרום. מה ברייתא מסיימת לפי דבריהם? עוון הקודשים אין, עוון מקדישין לא. דהיינו, שהפסוק אומר, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים. דהיינו, רק אם הקורבן, אדם שלא נטמע, אבל אם האדם היה טמא המקדיש, אז זה לא מועיל. מהי טומאה? אלי מה טומאת שרץ? מי ישתריה בציבור? אם דובר כאן שהמקדישים האלה היו טמאים בטומאת שרץ, אז איך התנה אומר שהוא ראה קודם לכן? עוון טומאה שהותר מקלה בציבור, הרי טומאת שרץ לא הותר בציבור, אלא לאו טומאת מת. ואם כן התנה אומר כאן פורש, עוון קודשים אין, עוון מקדישים לא. רואים מכאן שאם הבעלים היו טמאים באמת, הדין הוא שאי אפשר לשלוח עבורם קורבן פסח ולשחוץ אותו נגד דעת זקני הדרום. נהגמרה לעולם טומאת שרץ ושם טומאה בעולם. כאן מדובר שאותו הכהן הוא היה נטמע בשרץ, וכיוון שהוא נטמע בשרץ, אז לכן מלא אופן כזה הציץ אינו מרצה על טומאת הגוף של הכהן לגבי השרץ. ואם כן, מה שאמרנו שאותר המקללה בציבור, לא הכוונה היא במקרה הזה של הכהן שנטמע בשרץ, אלא מצאנו טומאה בעולם שהיא ראינו שהותרה בציבור, שזה כאשר הציבור נטמע באמת. אם כן, דעת זקני הדרום מתורצת. יושב מנהלן, למדנו במשנה, שאם הכהן בשעה שעבד הוא היה יושב, עבודתו פסולה. שאת הגמרא, מה המקור לכך שצריך לעבוד דווקא בעמידה, ואפילו בדיעבד זה מעכב? אמר רבה, אמר נחמן, אמר קרא, לעמוד לשרת, כתוב הפסוק, כיבו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם. הוא בנם כל הימים. אז כתוב לעמוד, לעמידה בחרטיב, ולא לישיבה. מניין שזה בעצם פוסק גם בדיעבד, כי אם אתה אומר לי שזה לעמידה בחרטיב ולא לישיבה, כי אין עכשיו כמו זר, וזר שעבד בית המקדש, ודאי שעבדתו פסולה. תנו רבנן, לעמוד לשרת מצווה, שהוא אומר העומדים, שנה עליו הכתוב לעקב. יש בריתה אחרת, שאומרת מניין שזה גם מחלט העבודה. אומר התנה, כשכתוב הפסוק לעמוד לשרת, פסוק שהזכרנו מקודם, משמע מזה שזה מצווה לכתחילה. אבל יש לנו פסוק נוסף, כתוב בשרת בשם השם אלוקיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם בפני השם. העומדים, עוד פעם עומדים מכאן שצריכים לעמוד בשעת העבודה. אבל למה הפסוק חזר על זה פעם נוספת? אלא יש לנו כלל בענייני הקודשים. אם הפסוק חוזר על דבר פעמיים, בלמד אותנו שזה גם מעכב אפילו בדיעבד. כן, זה לפי התנה. אז זה יוצא שלומדים את זה לא מכוח שזה דינו כמוזר, אלא בגלל ששנה עליו הכתוב לעכב. אמר לרבה לרב נחמן, מי יחדי? יושב כזר דמי ומחיל עבודה. אמא, מה זר במיטה, אף יושב במיטה. על המתניה, אבל ערל, עונן, יושב, אינן במיטה אלא בהזהרה. מקשה רבה לרב נחמן. לפי שיטתו של רב נחמן, שמיני למדנו שזה עבודה מתחללת, לא בלשנה על בכתוב לעקב, אלא ממה שכתוב פסוק לעמוד לשרת, לעמידה בחרתי ולא לישיבה, אם הוא עושה לישיבה דינו כמו זר, אם כן יוצא שהיושב הזה יעבודתו כמו זר. ולכן, אם ככה בוא נמשיך, כמו אדם זר, שהוא עבד עבודה בית המקדש, יש לו עונש מיטה בית שמיים, אז לפי זה גם כהן יושב, לכאורה צריך לעונש מיטה בית שמיים. והרי שהיינו בבריתא אחרת, כתוב אם הכהן הוא היה ערל, לא עשה ברית מילה, או שהוא היה עונן, או שהוא היה יושב שעת העבודה, אלא מעונש מיטה, אלא רק אזהרה, רק לה בלבד. לכאורה למה? עונה הגמרא, משום דהווה מחוסר בגדים ושלא חוץ ידיים ורגליים, שני כתובים בהם כאחד, וכל שני כתובים בהם כאחד, אין מלמדין. מת הגמרא, כיוון שבשני דברים נוספים, לגבי כהן שעבד כאשר חסר לו אחד מהבגדים, או כאשר הוא לא קידש ידיו ורגליו, קודם לכן, בשני אלו, למדנו שאם עשו את זה, יש להם עונש מיטה, למדנו גזירה שווה חוקה חוקה. אז ממילא, יש לנו כלל, כל דבר שהתורה מלמדת את זה בשתי הלכות, אז זה לא מלמד, בא ללמד אותך לומר רק שמה ולא במקום אחר. אם כן, לומדים מכאן, שאם הוא היה יושב, אין לו עונש של מיטה. אומרת הגמרא, אולמאן דאמר מלמדין, מי שאומר שגם כאשר התורה חוזרת ההלכה בשני מקומות, אז לומדים מזה למקום אחר. אז אם כן, יש לנו לשאול, אדרבה, למה לא ללמד מכאן שיש לו עונש מיטה לאותו הכהן היושב? מהגמרא, שיין הבלי שלישי, ושלושה לדברי הכהן מלמדין. כיוון שכתוב התורה מפורש גם לגבי כהן שהיה שתו יין ועבד, שיש לו עונש מיטה, אם כן יש כאן שלושה כתובים, גם שתו יין, גם חוסר בגדים, גם כהן שתו חוץ ידיים ורגליים, שלושה דברים התורה אומרת בהם עונש מיטה בידי שמיים, לכל הדעות אם יש שלושה כתובים, אז לא לומדים מכאן לדבר אחר, ולכן כהן שהיה יושב, אין לו עונש של מיטה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.